היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן אנחנו שוב כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, מה שלומך?
אני בסדר, שבתי מירושלים, אני כבר בארץ.
עיר הקודש.
עיר יפה, אין מה להגיד. עיר יפה, מסובכת כל כך, אבל יפה.
חניה מצאת?
כן, עלתה לי, כמה עלתה לי? 30-40 שקלים. נראה לי יותר זול מתל אביב. כן, יצאתי בזול.
אז כפי שזה נראה היום, ואם לא יתרחשו תפניות דרמטיות, ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד ייכנס בשבוע הבא לנעליו של ראש הממשלה היוצא נפתלי בנט, והוא זה שינהל בחצי שנה הקרובה לפחות את מדינת ישראל. לכאורה, למרות המגבלות החלות על ממשלת מעבר, יאיר לפיד יוכל לעשות לא מעט דברים. עובדה, בנימין נתניהו, מתוך מעמד של ראש ממשלת מעבר, עשה שלום עם כמה מדינות ערב, התמודד עם משבר הקורונה וגם ניהל מבצע צבאי, שומר החומות. לכן השאלה היא, איזה סוג של ראש ממשלת מעבר יאיר לפיד רוצה להיות? כזה שמשאיר חותם ומשנה מציאות? או דווקא כזה שבעיקר לא מסתבך ולא מסכן את המוניטין והתדמית שלו לקראת הבחירות? אנחנו נדבר בדיוק על השאלה הזו עם אבי ברלי, הפרשן הפוליטי שלנו.
אחת התעלומות הגדולות לקראת הבחירות הקרובות היא שרת הפנים, איילת שקד. היא רצה עד הכה עם נפתלי בנט, במסגרת ימינה, ימין החדש, כל המסגרות שהוא היה בהם. אבל לאורך כל חייה הקצרים של ממשלת השינוי, היא שמרה את האופציות שלה לחבור לליכוד, וגם עצרה את חוק הנאשם שהיה חוסם את בנימין נתניהו מלחזור לשלטון. אז מה היא תעשה אתה, ואיך זה ישפיע על המציאות הכלכלית-חברתית של מדינת ישראל מיד לאחר הבחירות הבאות? אנחנו נדבר על זה.
בעוד שבבית משפט נמשכים הדיונים בתיקי 1,000, 2,000 ו-4,000 של בנימין נתניהו, פרטים חדשים נחשפים בתיק שעדיין לא נחקר, למרות שמונתה לו ועדת חקירה ממלכתית. הלא הוא תיק 3,000, תיק הצוללות והספינות של חיל הים. גור מגידו, התחקירן שלנו, חשף בשבוע שעבר שביומן של מיקי גנור, הנציג בישראל של מספנת טיסנקרופ הגרמנית, רשומה פגישה שלו עם נתניהו. אלא שהמשטרה מעולם לא חקרה את הפגישה הזו ולא העמיקה בקשר בין השניים. לקראת חזרתו האפשרית של נתניהו לבית בבלפור ולמשרד ראש הממשלה, אנחנו נדבר על כך עם גור מגידו.
ועוד איזה עניין שקשור לבחירות, עד כמה הסקטור העסקי מתרגש מההחלטה לצאת לבחירות ועל הממשלת מעבר שעכשיו תכף תתחיל לעבוד, היא הרי לא יכולה להעביר כל מיני חוקים ורפורמות, וכל זה קורה כשיש ציפיות לעלייה באינפלציה והאטה עולמית, מסתבר שבבורסה לא ממש מתרגשים מזה. אתמול למשל המניות דווקא עלו, היום הן יורדות, אבל לא בגלל הבחירות, אלא בשל ירידות במחירי החוזים בוול סטריט. והשאלה האם התרגלנו לבחירות מדי שנה או מדי חצי שנה, זה פשוט כבר לא מפריע לאף אחד. אסה ססון כתב שוק ההון, יהיה איתנו, נדבר איתו על זה. יאללה, מתחילים.
שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
כתבנו ופרשננו הפוליטי מדבר חי בדקות אלה מהכנסת, מאירוע ההצבעה לקריאה הטרומית לפיזור הכנסת. אנחנו רוצים לדבר איתך, אנחנו אמורים להיכנס כמובן לממשלת מעבר. ראש ממשלת המעבר המיועד הוא יאיר לפיד, ואנחנו רוצים לנתח איתך איזה סוג של קדנציה עד הבחירות הבאות ועד בחירת הממשלה הבאה למעשה זו צפויה להיות. מצד אחד הוא יכול לעשות דברים, למרות שזאת ממשלת מעבר והיא מוגבלת בחקיקה. עובדה, בנימין נתניהו יצא לקרב צבאי, שומר החומות, הוא התמודד עם הקורונה ועשה לא מעט מהלכים וסגרים, וכמובן שלום עם שורה של מדינות ערב. ומצד שני, יאיר לפיד גם הראה שבתקופות מסוימות נוח לו להיות מאחורי הקלעים ולא לעשות שום דבר, ואולי להיזהר ולא לפגוע במוניטין שלו, בשם הטוב ובתדמית שלו, לפני שהאזרחים והבייס שלו הולך לקלפי. כשאתה מנתח את שתי החלופות הללו, לאן אתה חושב שלפיד נוטה?
אז קודם כל, אתה ציינת את הפרס, את הדילמה כמעט במלואה. השאלה היא איך אנחנו מעבירים, איך הוא מעביר את החצי שנה הזו שיש לו, למעשה את השלושה חודשים עד הבחירות, ואחר כך עוד שלושה חודשים, אז תוקב ממשלה, כשעל הפרק נמצאים למעשה כמה משתנים אובייקטיביים שצריך לבחון.
אגב, צריך להגיד, יש גם סצנריו שלא תורכב ממשלה, כלומר שלא תהיה הכרעה בבחירות הבאות.
לא, אני אומר, אז זה לא יהיה חצי
שנה, זה יהיה שנה. ואפשר לעשות שוב בחירות, גם זה יכול לקרות.
כן. אנחנו יודעים פחות או יותר שיש לו כנראה חצי שנה, יש לו מגבלות אובייקטיביות שצריך לציין אותן. ראשית, יש לו קואליציה, אין לו רוב. יש לו קואליציה מפוררת במובן הזה שחברים, אותיות בתוך הקואליציה, מתחרות איתו על אותו אלקטורט, זו נקודה חשובה. כלומר, יש מתחים אינרנטיים, פוליטיים, בתוך הקואליציה, במיוחד בתקופה של בחירות.
מה אתה מדבר?
ימינה שהתפרקה לגמרי.
בני גנץ, אתה מדבר.
בני גנץ ומפלגת העבודה, וכמובן שלוש אלה שנלחמות על הפירורים שישארו כנראה אחרי מרץ. יש לו מתחרים, הוא מתחרה ישיר על קולות הבוחר, עם אותם שותפים שאיתם הוא אמור לנהל ממשלה במשך 3 חודשים הקרובים, זו בעיה. אין לו כנסת, אין לו תקציב מדינה, שהוא לא יכול להביא תקציב מדינה. אלה המשתנים האובייקטיים. ובכל זאת, השאלה היא מה אתה יכול לעשות, כשאנחנו צריכים לזכור שיש פה עוד שיקול מאוד חשוב, וזה השיקול של היום שאחרי. כלומר, אם לפיד רוצה להיות ראש ממשלה גם לאחר הבחירות הבאות, הוא יידרש לקואליציות, הוא יידרש כנראה גם לקואליציה, למשל, הוא עשוי להידרש לקואליציה עם חרדים, ולכן ניצבת השאלה, האם אני יוצא למלחמה עכשיו בחרדים, ממשיך בקו של חוקי הכשרות ובפירוק הכוחה של רבנות הראשית ומפעיל תחבורה ציבורית בשבת, כשאני יודע שיום לאחר הבחירות אני חייב את החרדים כדי להקים ממשלה, האם זה באמת יהיה ביני לבין ביבי? זו שאלה כבדת משקל, כלומר, האם אני עושה משהו עם השלושה החודשים האלה ומטביח אותם וקובע איזשהם ציוני דרך היסטוריים על הראש של החרדים ועל הראש של החקלאים למשל, אם אני רוצה לקדש רפורמה בחקלאות שאותה אני יכול לעשות בלי חקיקה ראשית, בלי כנסת, או שאני לוקח שיקולים, משקלל שיקולים אלקטורליים ושיקולים של היום שאחרי, ואומר, רגע, בעצם השלושה חודשים האלה אני למעשה צריך לבנות את היסודות, להניח את היסודות לממשלה הבאה שלי, לקואליציה שאני ארכיב לאחר הבחירות, ולכן עדיף שאני ארגע, אני אעביר את זה בשקט, בסטייל, בלי להוכלל יותר מדי דרמות, בלי לעורר מאומות, שאחר כך יפגעו בסיכויים שלי לקבל את המנדט מהנשיא.
כן, אגב, אבל צריך לזכור פה, אבי, דבר נוסף, אנחנו מדברים פה על קרב ראש בראש מול הליכוד בראשות נתניהו, אנחנו מכירים את הקמפיינריות של נתניהו, את העובדה שהוא לא לוקח שבועים, את הצבא, בוא נקרא לזה כך, של אנשים שעובדים עבורו ובשבילו, את גבולות הגזרה שלהם, את הסגנון, שהוא סגנון באמת של הרבה מאוד מכות מתחת לחגורה, אז נכון שלפיד יודע להתאגרף, אבל אנחנו מדברים פה על לפיד במצב צבירה שונה מזה שהוא היה כשר חוץ, וכבר יש רמזים לכך, אנחנו רואים כל מיני ציוצים מטעם נתניהו שבזים ליכולת של לפיד לקבל החלטות בנושאים כלכליים, בזים לעניין של היעדר השכלה או היעדר תעודת בגרות, כלומר הוא גם יהיה על הגריל בתקופה הזו, והשאלה אם העובדה שהוא על הגריל, לאיפה זה לוקח אותו? למקום של עשייה ושל יוזמה ושל לקחת את סדר היום ולהשתלט עליו, או למקום של מגננה? זה שתי טקטיקות שונות לחלוטין.
נכון, אנחנו עד היום למדנו דרך אגב לראות איך לפיד מתמודד עם מתקפות אישיות ועם קמפיינים שליליים. התשובה שלו בדרך כלל, אנחנו יודעים, זה הנרטיב המחבק, האוהב, המתכלל, הממלכתי, ולכן זה כבר אנחנו עדים לכך, היינו עדים לכך עד היום. אני חושב שביבי טוב ללפיד, טוב שזה הדמון, טוב לו שזה הדמון שמתמודד מולו, זה מציג אותו קודם כל כמנהיג מחנה המרכז שמאל במקומו של גנץ, זה מחזק אותו בקרב מחנה המרכז שמאל, טוב לו שביבי מולו כי זה האנטיתזה, הוא בונה את עצמו, הדמות שלו נבנית כאנטיתזה לדמותו של ביבי, זה מרים לו.
לא, אבל השאלה אם לפיד צריך להיות כמו שאנחנו מכירים אותו עד היום, לפיד, או שהוא צריך לבוא עם איזה נרטיב קצת שונה, למשל בגישה שלו כלפי נגיד חרדים. ראינו אותו מדי פעם קצת מפלרטט עם העניין הזה של להיות קצת יותר חבר של החרדים, גישה אולי קצת פחות אנטי-דתית, אנטי-חרדית, אבל נראה לי שכל דבר שהוא יכול לעשות בעניין הזה, הוא לא יתקרב לקצה קצהו של מה שנתניהו מוכן לעשות עבור החרדים.
נכון, אז אנחנו מדברים לגבי מה באמת היא ההחלטה שלו, ההכרעה שלו בדילמה, ופה באמת זה נראה באמת הכיוון כרגע, הכיוון המסתמן, זה באמת כיוון ממלכתי יותר. כלומר, אני לא הולך עכשיו להריד את אמות הסיפים, אני לא נגרר למלחמות בוץ, אני לא הולך לקמפיין אנטי-חרדי, אלא אני אנסה לנהוג במה שיותר ממלכתיות כדי להוכיח לכולם ש... אני יכול להיות ראש ממשלה, אני יכול להיות חבר של כולם, אני יכול להרכיב קואליציה עם כולם לאחר הבחירות, ואני לא נגרר לקרבות רחוב ולמלחמות בוץ ידותיות, ואיך אנחנו שמים לב לזה? שימו לב לתפקיד המאוד מאוד מעניין של יש עתיד בוויכוח שמתנהל כרגע על חוק הנאשם. יש לנו את חקיקת, את החקיקה שלמעשה אוסרת על נאשם בפלילים לכהן כראש ממשלה, זה חלק מהבטחת הבחירות של המחנה הליברלי. יש עתיד משחקת פה משחק כפול, מצד אחד כלפי חוץ הם אומרים כן, אנחנו תומכים, צריך להרחיק את, את נתניהו מן הזירה הפוליטית, צריך למנוע מנאשמים לכהן, זו חקיקה שאנחנו בעדה. מצד שני, באמצעות מנגנוני הכנסת, יש עתיד שוב ושוב ושוב, לפיד שוב ושוב ושוב מפיל את כל הניסיונות לחוקק את חוק הנאשם. הם לא נכנסים לפינה הזאת שעלולה לכאורה להקים חצי עם ולטעון להתערבות בירוקרטית.
מסיבה נורא פשוטה לדעתי, הם לא עשו את זה עם הקמת הממשלה הזו, ולכן זה לא ראוי וזה לא אסתטי לעשות את זה כרגע כשיוצאים לבחירות. מה שלא עשיתם אז, לא עשיתם.
כן, אבל השאלה למה הם לא עשו את זה עד היום?
הם לא עשו את זה בגלל התנגדות של הילד שקד, שהם לקחו לעצמם זכות וטו על החלטות מהסוג הזה.
ואז נשאל את השאלה, למה נתתם לילד שקד את, את הזכות וטו הזו? ושימו למה קורה עכשיו, הממשלה התפרקה, הקואליציה התפרקה, לכאורה הסכמים כבר אינם תקפים, ובכל זאת אנחנו שומעים היום את יושב ראש הכנסת מיקי לוי, חבר סיעת יש עתיד, מסתייג מאישורו של חוק הנאשם, התמדת חוק הנאשם להצעה.
אני חושב שהסיבה לזה, אבי, זה שהם לא רוצים ליצור תקדים של חקיקה שהיא נתפסת כחקיקה פרסונלית, כי אם באמת נתניהו מנצח את הבחירות האלה, אז הוא יגיד, אתם רציתם, אתם קידמתם חקיקה פרסונלית, עכשיו גם תורי לקדם חקיקה פרסונלית לצד שלי.
שזה תמים לחלוטין, כי נתניהו ירצה לעשות דבר כזה, הוא לא יחכה לתקדים של מישהו אחר. הוא יעשה ממילא מה שהוא רוצה.
זה א', ב', צריך לזכור שאפשר להעביר את החקיקה הזאת, למשל, לא בנוגע לבחירות הקרבות, אלא לבחירות של אחריהן, שדרך אגב, פסולות להיות מוקדם ממה שאנחנו צופים. זאת אומרת, תבוא ותגיד, אני לא מקבל חקיקה פרסונלית לגבי הבחירות הקרבות, אני מדבר על עוד שנה מהיום, על עוד שנתיים מהיום ואילך, גם את זה לא נעשה. ודבר שלישי, בואו תראו, אנחנו במשך השנה האחרונה מקבלים כל חודש כמעט תירוץ אחר, בעילה אחרת, למה אנחנו לא מקדמים את זה? ולמה למשל יש עתיד חוסמה בצורה חכמה, חסם מהלך השנה האחרונה את האפשרות להגשת הצעת החוק הזאת כהצעת חוק פרטית ולא ממשלתית. כלומר, יש פה איזשהו משחק כפול, יש פה הרבה מאוד תירוצים שנזרקים כל פעם, ובשורה התחתונה, הצעת החוק הזאת לא מקודמת, ואנחנו רואים, עוד פעם, הנה, גם בתתרוכים שאנחנו שומעים עליהם במהלך ה-24 שעות האחרונות, צריך להיזהר, זה עלול להקים עלינו חצי עם, לא כדאי להיכנס לפינות האלה בתקופה הזאת, כלומר, יש פה שיח אחר, יש פה שיח הרבה יותר שקול, יש פה שיח הרבה יותר ממלכתי, שמנסה להרגיע את השטח. כנראה שלפיד לא הולך ליצור איזשהן נאומות או להיכנס לתפקיד הזה בסערה, מתוך מחשבה שהמטרה שלו בראש ובראשונה היא להראות, להוכיח לציבור, להוכיח לכל המערכת הפוליטית שהוא יודע לנהל ממנוחות קואליציה, הוא יודע לעשות חיבורים, הוא יודע להיות ראש ממשלה של כולם, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, לשקלל את זה ביום הבחירות, כשאנחנו באים להצביע, ולקחת אותו בחשבון כמועמד אפשרי, כמועמד ראוי סליחה לראשות ממשלה.
בעצם זו המשימה שלו, אם מישהו מאוד מפקפק בזה שמה פתאום, והוא שמגיש זה, והוא שהיה פרזנטור של בנק, וכותב תורים בעיתון, פתאום נהיה ראש ממשלה, המשימה שלו זה להוכיח שהדבר הזה אפשרי, שזה נראה בסדר, שזה מתנהג בסדר, כדי שהאפשרות הזו בכלל תיראה ריאלית למי שעד היום אמר לעצמו, יאיר לפיד ראש הממשלה? מה?
אז בעצם אנחנו בינינו לבין עצמנו בשיחה, בין השורות, אנחנו עונים על השאלה שהעליתי בהתחלה. אנחנו...
אבל צריך להזכיר משהו אחד, שהמציאות לא תמיד תאפשר לו את זה.
נו, מה יכול להיות האקס פקטור שישבור את הנוסחה הזאת?
יש לנו שלושה. משברים גדולים שלא ממתינים ללפיד ולשיקולים שלה, ולא ממתינים לקביעת מועד הבחירות, ולא ממתינים לשלושה ארבעה חודשים הקרובים, אלא התנגשו בו ובסיכויים שלו ובאלקטורט שלו כבר מהחל השבוע הבא עם ההצרכה. אנחנו מדברים על יוקר המחיה, מה לעשות? המדינה לא מחכה והמחירים לא יחכו לבחירות הקרבות. מה אתה עושה במהלך שלושת החודשים הקרובים כדי להתמודד עם גל ההתייקרויות שהחל, ואנחנו יודעים שעוד הולך להמשיך ואולי אפילו להחריף? איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? איך אתה מתמודד עם ההשבתה במערכת החינוך, עם העובדה שאנחנו היום, אני למשל, צריך למצוא סידור יחד עם עוד מיליון פסיק שש הורים, נדמה לי נוספים, צריכים למצוא סידור לילדים שלנו, מכיוון שהסתדרות המורים השביתה את כל הלימודים בבתי הספר היסודיים וגני הילדים, ומאיימת לעשות את זה גם בראשון בספטמבר. אתה לא יכול לטפל את זה, אתה לא יכול להגיד לכולם, חכו. הנה משבר גדול שבו ראש ממשלה צריך כבר להתערב, כי הגענו למבוי סתום בין המורים לבין האוצר, והוא צריך להתערש לזה החל משבוע הבא. והנה משבר המחירים שאנחנו צריכים מעורבות של ראש ממשלה, ויש לנו כמובן את משבר הדיור שלא מחכה, כי ברור לכולם שכשיגיעו ליום הבחירות עם נתונים קשים, נתונים אינפלציוניים קשים, ועם היפוך מגמה בשוק הדיור ועם השבטת מערכת החינוך, בסופו של דבר החיצים יפנו אל הפיד, ולכן יש נקודות שבהן הוא יהיה חייב להתערב, ופה אנחנו באמת מציינים שיש איזשהו סיכוי לראות באמת ממה אדם קורץ.
כן, למרות שבעיניי הסכמי שכר זה דבר פתיר, אתה משלם על זה עוד איקס מיליארדים ואתה סוגר את הסיפור הזה. אני חושב שדווקא מה שנקרא גם הנושא של יוקר מחייה, שבו ציבור פשוט תוסס כי זה עולה לו יותר, וגם סיטואציות ביטחוניות, שמע, בוא, אנחנו לא יודעים לצפות איזה סיטואציה ביטחונית תתלקח, תתפתח פה בחודשים האלה, ששם באמת זה מבחן מנהיגותי מאוד גדול. וגם לדעתי, לא יודע, כל מיני מהמורות כאלה שהליכוד נסה לתמון לו, כל מיני פחים, אנחנו יודעים שהם יודעים לעשות את הדברים האלה.
בזכותו יאמר אבל שיש סביבו, זאת אומרת, חבורה די מלוכדת.
כן, זה אגב להבדיל מבנט, הוא יודע לבחור אנשים, ואנשים אצלו גם יותר ממושמעים.
המטה של יש עתיד, שימו לב דרך אגב, סמי ואיתן, המפלגה הראשונה שכבר מינתה את הקמפיינר ואת ראש, נעשה מי שינהל את קמפיין השטח, ומי ינהל את מערכי הדוברות וכולי, זו יש עתיד, זאת אומרת, יש עתיד כבר אתמול, הוציאה ממש פירוט מסודר, כמו בצפו במלחמה, הוציאה פירוט מסודר של כל מערך הכוחות והסדק, ומי מנהל מה בדרך לבחירות, זו מפלגה מאוד מעובה, עם מטה מאוד מנוסה, מאוד מסודרת, זו מפלגה שיכולה לנהל קמפיין בצורה הרבה יותר אגרסיבית, ובצורה הרבה יותר חכמה, בוא נגיד, ומתכללת מול הליכוד, זה משחק אחר לגמרי, זה לא בנט.
היא גם נראית לא רע בסקרים שפורסמו אתמול.
נכון, וצריך לקחת בחשבון שאני רק עכשיו מתיישב, ואם הוא מתחיל להתיישב עם 20, בין 20 ל-22 מנדטים בסקרים, והוא רק עכשיו מתיישב על הכיסא, זו נקודת פתיחה לא רע עבורו.
כן, כמובן, אבל היא יכולה לנוע לשני הכיוונים.
וכמובן שתהיה לו עוד פעם, חלק מהמטרות שלו יהיו לשתות במרכאות מה שיותר מנדטים מאלה שמשחקים איתו על אותו מגרש, בראש ובראשונה כחול לבן, ומעניין לראות את הדינמיקה באמת בינו לבין בני גנץ בנושאי ביטחון, וגם בינו לבין מרב מיכאלי בכל השאר.
כן, ותגיד, הוא גם צריך לקחת בחשבון שמתישהו, אם הוא יוצא להיות ראש ממשלה, אז הוא יצטרך גם לחשוב על הגוש וכל האסטרטגיות האלה, שלא תימחק מפלגה וכדומה.
חד וחלק, חלק מכאבי הראש, כשאתה רוצה להוליך מחנה, זה לקחת בחשבון תמיד גם מה קורה עם מפלגות שניצבות על גבול אחוז וחסימה. נפילה, דרך אגב, אחד הדברים די מעניינים שיכולנו לראות אתמול ב5-6 סקרים שפורסמו אתמול, זה העובדה שיש לנו 4 סיעות שהן על גבול אחוז החסימה, כל הארבע הן מקואליציית אנטי-ביבי, מספיק שאחת טיפול כדי לשבור את המחנה ולתת 60-61-62 למחנה ביבי, ולכן זה כאב ראש מאוד גדול שהוא יצטרך לשחק.
כן, אז פה אני רוצה להכניס לשיחה שלנו, ככה ממש לקראת סיום, שם נוסף שלא דיברנו עליו עד עכשיו, הילד שקד. תשמע, בכל הקמפיינים שמנהלים באזורי השמאל מרכז, אומרים, מזהירים מפני בן גביר וסמוטריץ', שהם הדברים, אתה יודע, האלמנטים היותר מסוכנים, משיחיים, קיצוניים וכולי בקואליציית ביבי, אבל בעצם, כשאתה חושב על זה ואתה אומר, מי הכוח הפוליטי שיכול להעביר חזרה את המטוטלת לכיוון גוש ביבי, אני חושב שהילד שקד, אם מחר בנט פורש, והיא משתלטת על מפלגת ימינה, אני חושב שהיא די בקלות תמצא את דרכה זוחלת לכיוון ממשלה בראשות ביבי, כמובן אם יהיה לו צורך בה. והשאלה האם זה מחייב את בנט לחשוב גם על הדבר הזה, בתור מי שקיבל את האמון של השמאל והמרכז והערבים ומי לא, לבוא ולחשוב גם על השאלה אם הוא משאיר את המפלגה הזו לשקד, האם ברור שזו הדרך שתנציח את שלטונו של ביבי עם רוב מלא, ימני, לאומי, כל הפנטזיות שלו?
אז קודם כל, בנט חייב כל כך הרבה לילד שקד, שלא נראה לי שכשעכשיו שהוא לוקח צעד אחורה ולמעשה די פגע בה, והותיר אותה למעשה כרחת מכאן ומכאן, לא נראה לי שיש לו סיי כרגע במה יקרה לימינה בימים שלאחריו, או מה...
למה הוא חייב לה? היא לא חייבת לו? זה לא היה אחד ועוד אחד שתמיד רוב הזמן היה שווה קצת יותר?
למעשה, אם אנחנו יכולים לזכור מה שקרה בדיוק לפני שנה, למעשה סלע המחלוקת העיקרי בפני הקמת הממשלה, ממשלת השינוי, הייתה איילת שקד, שאז ניהלה מגעים הרבה יותר.
נכון, אבל אתה נמצא בכנסת, הנחת המוצא בשיחות שאתה מקיים שם זה שבנט לוקח פסק זמן, אמת?
כן.
אוקיי.
וההערכה היא שהוא לא, ההערכה היא בהחלט שהוא לא ממשיך, עשה את שלא בשלב זה. בכל מקרה הוא כנראה חלש הרבה יותר ממנה, אבל הבעיה של איילת שקד היא באמת הפלטפורמה, בגלל שימינה זו פלטפורמה מפוררת ומפורקת, אין למעשה פלטפורמה שם. להתאחד, להתמזג עם, תקווה חדשה של גדעון סער, זה אולי הגיוני על הנייר, אבל בשטח, ברמת הפועל...
ברמה האישית, ולא... תמיד הדברים האלה יכולים להשתמש.
לא, גדעון סער, זאת אומרת, הילד שקד לא תסכים להיות מספר 2 של גדעון סער, וגדעון סער לא יסכים להיות מספר 2 של הילד, זה די ברור, ולכן קשה לראות איך, המיזוג הזה... איך המיזוג הזה מתרחש, ולכן יש לילד שקד בעיה, בליכוד כמובן דרכה חסומה, היא סמוטריץ' היא לא תלך, זאת אומרת לרוץ לבד על הטיקט של ימינה, מהלך ריסקי, היא לא עשתה את זה לבד, ולא קידמה עדיין איזשהו מהלך כזה לבד עד היום, היא נמצאת בפלוטר, בגלל, בעיקר בגלל היעדר פלטפורמה פוליטית מזוהה ומבודלת, ואין ספק שיש לה כאב ראש, די גדול עכשיו, אין ספק שהמהלך של בנט בעיתוי הזה, מה עוד שהיא נמצאת בחול ומקבלת שם את הבשורות במרוקו, פגע בה בצורה די קשה, היא לא נערכה לזה, למעשה היא הקריבה לא מעט במהלך השבועות והחודשים האחרונים, היא יכלה הרי לעשות את אותו מהלך של פיצול מימינה ביחד עם עוד שני חברים, ולהיות למעשה ראש סיעה בתוך הלכות, בתוך הקואליציה, ולהיות אחראית לגורלה, היא לא עשתה את זה, היא נלחמה פחות או יותר על, עתידה של ימינה ועל איחוד השורות, ועכשיו נותרת קרחת, לדעתי נמצאת במצב, כרגע במצב הקשה, הפוליטי הקשה, מקרב ראשי העשיות או סגני ראשי העשיות, ומעניין לי לראות איך היא תנסה לצד, איך היא תצליח לצאת מהפלונטר הזה. בוא נהיה ככה, העדה גדולה בקרב המחנה שלה אין, ולא בקרב המחנה השני, יש לה איזשהו, מידה מסוימת של פופולריות, ויש כנראה איזשהו אלקטורט שיכול ללכת אחריה, אבל תראו, יאמר לזכותה, בוא נגיד, באותה נשימה שהיא כבר הייתה מחוץ לאחוז החסימה, כבר הייתה בחוץ, והצליחה...
כמעט הייתה יושבת ראש של חברת קנאביס. כמעט.
כמעט. והצליחה למצוא לכל זאת את דרכה חזרה. בואו נראה מאיזה חומרים פוליטיים היא עשויה, אבל אין ספק שהיא תרגעה כרגע מכה קשה ביותר. והיא צריכה עכשיו לשקם מפלגה, לשקם פלטפורמה.
יפה. טוב, אבי, אנחנו עוד נעשה הרבה שיחות בחודשים הקרובים. תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לגור מגידו.
מלן.
אז במסגרת התחקירים שלך על תיק 3000 של בנימין נתניהו, עלו תיק הצוללות והספינות של, חיל הים, התגלגל לידך פיסת מידע, ואתה חשפת בשבוע שעבר, שביומן של מיקי גנור, שהוא הרי הדמות המרכזית שעומדת לדין בגין אשמת שוחד, לבחירים דאז, כתובה שם פגישה בין מיקי גנור לבין בנימין נתניהו. והדבר המוזר הוא שהיא אף פעם לא נבדקה בצורה יסודית על ידי החוקרים של המשטרה. אז תסביר מה מצאת ומה התהיות שעולות מהממצא הזה.
אוקיי. זה לא בדיוק פגישה ביומן, זה אפילו משהו קצת יותר דרמטי, בגלל שהייתה איזושהי פגישה כבר ביומן, שהיה כתוב ביומן של גנור ביבי, והיו לגנור כל מיני הסברים לגבי זה, והמשטרה ירדה מהדבר הזה. אבל כאן יש אירוע אחר לגמרי, שבו גנור מדווח למספנה, גנור מדי רבעון צריך להעביר דיווח על כל האנשים שהוא פגש, אז גנור מדווח למספנה הגרמנית, כחלק מהתהליך השגרתי ביניהם, על כל הפגישות ושיחות הטלפון שהוא מקיים למען המספנה בישראל. על פי הדיווח שלו למספנה בתאריך 14 לפברואר 2016, הוא פוגש את ראש הממשלה נתניהו. עכשיו צריך להגיד, פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין גנור, זה דבר שלא בכך מעיד על שום דבר פלילי, כמובן. מעט שגנור הוא אדם שחשוד במגה שחיתות, ונתניהו התנהג מאוד מוזר בפרשה הזאת, אבל זה לא בכך דבר שצריך להעיד על, על משהו לא בסדר. מה שכן, הוא שגנור ונתניהו הכחישו שאי פעם הכירו או נפגשו, ואז בעצם נוצר מצב של מה, שאלה, למה הרישום הזה מופיע שם? שבניגוד לרישומים שכמו שהיה רשום ביומן של גנור ב-2012, המילה ביבי, ואי אפשר להסביר הסברים כמו ביקשתי מדוד שמרון להעביר מסר לביבי, כאן כתוב שחור על גבי לבן, פגישה בין ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לבין מר מיקי גנור. זאת אומרת, זה לא דבר שההכחשה אליו יכולה לעבור.
אגב, אבל אפשר לברר את זה די בפשטות, מזמנים את השניים ושואלים אותם, נפגשתם? מה היה הנושא הפגישה?
אז זה בדיוק העניין.
אפשר, אם יש אישור מהיועץ המשפטי לממשלה, לחקור נושאים שקשורים לראש הממשלה. ובאותו השלב לא היה אישור כזה, ובעצם מה שקורה, הפרוטוקול היחיד של חקירה, או התמליל היחיד של חקירה שאני הצלחתי לשים עליו יד, ושככל שבררתי עם קבוצה די גדולה של אנשים שחשופים לכל החומר בתיק, זה האירוע היחיד שבו גנור בכלל נשאל על הרישום הזה, אלה שתי שאלות שהוא נשאל על ידי איזושהי חוקרת, היא שואלת אותו, האם נפגשת עם ראש הממשלה? הוא אומר, לא, ייתכן שהייתי בלשכת ראש הממשלה, אבל לא פגשתי את ראש הממשלה, ואז זאת, אם כן, אז למה כתבת ככה? והוא אומר, חוזר על אותה תשובה בעצם, ייתכן שהייתי בלשכת ראש הממשלה. ואין שאלות המשך, זאת אומרת, רגע, את מי פגשת בלשכת ראש הממשלה? איך סדרה הפגישה? למה התקיימה הפגישה הזאת? למה דווקא בלשכת ראש הממשלה? שהרי היה לו קשר נניח עם דוד שרן, שהיה בלשכת ראש הממשלה באותה תקופה, כן. אבל למה להיפגש בלשכה עצמה? הרי יש לך קשרי שוחד עם דוד שרן, גנור באותה תקופה הודה שהוא קשרי שוחד עם דוד שרן, אז למה להיפגש בלשכה? תיפגשו בבית קפה, למה במקום שכל מי שנכנס רושמים את השם? עכשיו, הדבר הזה, האירוע הזה, הרישום הזה, לא הגיע לידיעת גורמים מאוד מאוד בכירים, גם באגף חקירות ומודיעין, וגם לא לידיעת המפכ"ל, לפי הבדיקה שלי, המפכ"ל אז היה רוני אלשיך. זאת אומרת, הם לא ידעו שיש רישום כזה על פגישה בין נתניהו לגנור, הם לא ידעו שהחוקרת שאלה, הם לא ידעו שגנור ענה, והם לא ידעו לבקש, ואמרו לי חלק מהאנשים שאיתם דיברתי, שאם היה מגיע לידיעת הדרג הבכיר הדבר הזה, אז היו מבקשים, זאת אומרת, היו מבקשים לברר, אולי לא לחקור את נתניהו בעזרה, אבל בהחלט כן לשאול את נתניהו האם פגש בגנור, ולבדוק האם ברישום בלשכת ראש הממשלה מופיע, כי הרי בגלל סידורי ההבטחה צריך להופיע, שנכנס אחד מיקי גנור ללשכה, ולראות בדיוק מה קרה עם האירוע הזה, והדבר הזה התפסס לחלוטין. עכשיו, הדבר העוד יותר מעניין זה כשאתה שם את הפגישה הזאת בציר הזמן, כי אז זה כבר נראה כמו סיפור אחר לגמרי. שבוע לפני הפגישה המתועדת נתניהו גנור, מתרחש אירוע הפקס האדום. זה אותו אירוע שבו במשרד הביטחון נוחתת out of the blue, משום מקום, רשימת קניות שכוללת שלוש צוללות, שהן מזמינים אותם שנים לפני שיש בהם צורך, שתי ספינות נגד צוללות, זה דבר שמעולם לא היה בצורך, צהל מעולם לא ביקש אותו, ועוד אמלח מאוד יקר שאנחנו לא נגיד פה מהו, שכל הרשימה הזאת היא רשימת קניות מטיסנקרופ בעצם, ועל פי העדויות של מנכ״ל משרד הביטחון דאז דן הראל, והשר בוגי יעלון, ועמוס גלעד שהיה ראש האגף המדיני ביטחוני, והוא זה שקיבל את הפקס המוזר הזה, הם פשוט היו בהלם מוחלט מרשימת הקניות הזאת, וגילו שהמל"ל ניהל מסע ומתן מול הגרמנים קודם לכן, לטובת קידום רשימת הקניות הזאת הגרמנים, מאחורי אגף של משרד הביטחון, מאחורי אגף של צה"ל, וכשצה"ל לא מעוניין בספינות האלה בכלל, ואפילו לא שמע על זה שמקדמים את רכישתן. וזה קורה שבוע לפני פגישת גנור ביבי לכאורה, ויום אחרי פגישת גנור ביבי לכאורה, יום אחרי, נתניהו יוצא לגרמניה, ופוגש במרקל כדי לדון באותו מזכר הבנות, באותה רשימת קניות מוזרה שהגיעה למשרד הביטחון בפקס מהמלל. אז האירוע הזה, ששמים אותו על ציר הזמן, הוא נראה על פניו כעניין שאי אפשר להשאיר אותו ללא ברור, אבל מה שקרה בפועל בחקירת המשטרה בתיק 3000, שהוא כנראה נשאר ללא ברור, או לפחות ללא ברור מעמיק.
וכשאתה בודק במשטרה, מדוע הדבר הזה נשאר ללא ברור, מה אומרים לך?
המשטרה שלחה אותי לקבל תשובה מהפרקליטות, בפרקליטות השיבו שאין ראיות לכך, או שהם משוכנעים שלא הייתה פגישה, אבל אני ניסיתי לחלץ גם משני הגופים מידע, האם יש עוד חקירה, זאת אומרת, האם לשיטתם יש עוד ברור מעבר לשתי השאלות, והתשובות של גנור שמסתכמות ב-32 מילים בסך הכל, על פי התמליל, לסוגיה הזאת, ולהבנתי אין. עכשיו אני אגיד לך מה שכנע אותם, לא היה מקום להיכנס לדבר הזה בכתבה, שלא הייתה פגישה. הם ידעו, כנראה מאיזשהו תרשומת אחרת, שהייתה פגישה בין שרן לגנור שתוכננה בתאריך הזה, והיא בוטלה. ועל סמך זה הם הגיעו למסקנה שהרישום שמדבר על פגישה לא עם שרן, אלא עם נתניהו, שנרשם לאחר שהפגישה לכאורה בוטלה, זה כבר עונה על השאלה, מבלי שגנור צריך להשיב עליה. שזה בעיניי רק מחמיר כמובן את הדבר, כי הרי הרישום נעשה אחרי הביטול. אז או שצריך להבין מה קרה. אפשרות אחת, שגנור שיקר לגרמנים.
כן, זה נשמע מיד התרברב.
מאוד יכול להיות. אבל אפשרות שנייה, כי התאריך פה הוא תאריך דרמטי, וחייבים לברר טוב, היא שהייתה פגישה. ואת הדבר הזה היו חייבים ללבן, ולא לבנו בחקירה. וזה באמת מראה כיצד התנהלה החקירה הזאת.
בשונה מבעבר, יש עכשיו ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת כל הסיפור של הצוללות. היא כבר הרבה מאוד חודשים מונתה, ואני מבין שהיא ממש עוד לא התחילה לעבוד. סיפורים אלה מחפשים חדר, מחפשים משרדים, עזב שם בכיר. איפה עומד הסטטוס של הבדיקה הזאת צריכה בעצם להגיע עכשיו דרך הוועדה הזו?
אז קודם כל, תשמע, אנחנו הולכים לבחירות, וצריך להגיד, קשה לדעת אם תהיה ועדת חקירה לפרשת הצוללות. זאת אומרת,
פעילת ממשלה ופיזור כנסת מבטלים ועדת חקירה? יש דבר כזה?
לא, על פי החוק הקיים לא.
בוודאי, נו.
אבל אפשר לשנות את החוק.
זה מה שתעשה הממשלה הבאה, בזה היא תתעסק, לחוקק חוק ביטול ועדת חקירה, זה יראה לא טוב.
אני משוכנע שזה דבר שיעלה לפחות על סדר היום, אם תהיה ממשלה שהיא ממשלה על טהרת
בסדר, אבל זה ייקח לפחות חצי שנה. מה קורה עכשיו? השבוע?
אוקיי, אז בוא, ועדת החקירה, החלטה על הקמתה התקבלה לפני 5 חודשים, מונו 5 חברי ועדה, אחד מהם על רקע כנראה ניגודי עניינים רבים שהיו לו בהקשר, בהקשר של אנשים שמעורבים בסיפור הזה, פרש הודיע על פרישה מטעמים אישיים לפני כמה שבועות, ומונה לו מחליף, גדעון פרק, שהיה יו"ר הוועדה לאנרגיה אטומית, ויו"ר הוועד המנהל של, של הטכניון.
בהערכה שלך, תוך כמה זמן ועדה כזו יכולה להגיש המלצות?
עד שהוועדה תתחיל לפעול, רק בגלל ענייני הסיווגים הביטחוניים, שכרוכים גם בענייני הבינוי, שכרוכים במתקן הפיזי שבו הם יהיו, יש כמה חודשים, להערכתי.
Okay. כלומר, יכולים להעביר עוד איזה 2-3 ממשלות עד שזה יקרה.
Okay. בסדר. טוב, יפה. אז תודה רבה, גור מגידו.
תודה.
שלום לאסה ססון.
אהלן, סמי ואיתן.
היי. תשמע, אחת התעלומות שאנחנו מתעסקים בה, ואין לנו עדיין איזה פתרון אליה, זה למה הבורסה לא בדיוק מגיבה לכל התנודתיות, לסערה, לטלטלה, כל מילה שאתה רוצה, הפוליטית, לרעידת האדמה. בוא ניקח את המילה הזו, רעידת אדמה. היינו מצפים שאתה יודע, הממשלה קורסת, וואלק, אתה יודע, הכל פה, כולם ימכרו את הכל, והכל יישבר, והכל יתרסק. זה נראה כמו איזה משיכת כתף קטנה כזו של על מה מדובר?
מכה קלה בכנף.
אפילו לא, מניות עלו.
מניות עלו, היום הן יורדות. אני חושב שמה שקורה זה שכולם הבינו כבר די הרבה שנים, שברגע שיש ממשלה, ולא משנה מי הממשלה, אם הצד הימני של המפה, הצד השמאלי של המפה, מהמרכז של המפה, יש מדיניות כלכלית שנקבעת על ידי בנק ישראל, והיא די דומה בכל המדינות המערביות שמנהלות מדיניות כלכלית אחראית, עם שמירה תקציבית, עם בלי לפרוץ יותר מדי דברים, בלי כל אחד יודע בדיוק מה ההוצאות, אז אפשר להתווכח אם האגף הזה מקבל יותר, האוכלוסייה הזאת מקבלת יותר, אבל בסופו של דבר יש פה מסגרת תקציב שנשמרת ונשמרת בצורה די קפדנית, כי בלי זה אתה לא תוכל לגייס חוב בעולם, בלי זה אתה לא תוכל לקבל השקעות זרות, בלי זה אתה לא תוכל לראות תנועות הון, ובלי ה-NRI יש יהודים בכל העולם, והתנועות הון הן אדירות פנימה והחוץ
למשראל. אתה אומר שהמשמעת של השווקים, חברות דירוג, דירוגים בינלאומיים כאלה ואחרים, בנקים מרכזיים, יהיה דבר שיותר, נקרא לזה כך, משפיע על ממשלה, מאשר כל מיני, אתה יודע, אורבך, סילמן, כל הדיבורים שלנו ביום יום.
זה אצלנו, אתה יודע, אנחנו מתרגשים מאורבך וסילמן. מי שמסתכל על זה מבחוץ, בכלל לא רואה את אורבך וסילמן. הוא מבחינתו יש תקציב. החלטתם בתקציב שלכם לתת יותר למגזר X ולא למגזר Y. סבבה, כל עוד לא פרצתם את התקציב, כל עוד לא התחלתם להשתולל, גם אם טיפה פרצתם את התקציב, כל עוד הכל תחת
ההנחות,
בדיוק, הכל תחת, אז אין פה מה להתרגש יותר מדי. המדינה מייצרת, המדינה מייצאת, המדינה לא יוצאת להרפתקות פיננסיות כמו אל סלוודור, שמחליטה להצמין את המטבע שלה לביטקוין וקורסת כלכלית. סתם במקרה הוא שמנו לב שהביטוח מפני חדלות פירעון באל סלוודור זינק מ-5% ל-30%. כלומר, באמת, יש פה זה. כולם מבינים את זה, כולם מבינים שאתה חייב להישען על השוק הגלובלי בגיוס כספים. כמובן, תמיד אפשר להשאיר את אותו אחוז קטן שהנה עכשיו מגיע חבורת ביביסטים תאבי נקם ומחליטים להחזיר את המדינה לימים שכל משק בית יצטרך לעדור את הגינה ולגדל את הזה.
אבל בוא, יכול להיות שגם הבורסה אומרת לעצמה, תשמע, אוקיי, נגיד שהממשלה הזו קורסת ונגיד שביבי חוזר ובן גביר חוזר ומי שזה לא יהיה, עדיין, אנחנו זוכרים את התקופה של ביבי, כלכלה נכון. תפקדה, אז מה זה משנה? כלומר, יש לו עניין משפטי, מוסרי וכולי,
נכון.
זה לא מה שאמור להשפיע על הביצועים של חברות שמוכרות.
תרשו לי להיות קצת פרובוקטור. הבורסה לא רוצה רגולציה. הבורסה לא רוצה שלטון חוק חזק. הבורסה לא רוצה שהרגולטורים, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, יתיישבו להם על הצוואר, יבחנו להם את הדוחות.
היא גם לא רוצה רפורמות תחרותיות.
ברור, ברור.
ראינו מה קרה, כשמשל בסלולר הייתה רפורמה, שהקריסה את המניות שלהם.
בוא נזכר, משקיעים רוצים חברות מונופוליסטיות. זה מה שהם רוצים בתיקים שלהם, נקודה, הם רוצים להרוויח כסף.
אז אם כך, הניתוח של המשקיעים בשוק, היד הנעלמה של ציבור גדול של משקיעים בשוק, זה שאין הבדל בין המפלגות השונות, לפחות במישור הכלכלי במדינת ישראל. הנה אנחנו באים לאירוע ששולחים אותנו לבחירות בעוד 4-5 חודשים, יכול להיות לנו ניצחון כזה, ניצחון אחר, מפלגה כזאת, מפלגה אחרת, מסתבר שהתאגידים ובעיקר המשקיעים ומנהלי ההשקעות פשוט חושבים שלא משנה מי יחזור או יהיה בשלטון, המדיניות הכלכלית שלו תהיה פחות או יותר אותו דבר למה שהיא היום, ולכן אין מה להתרגש.
אם הוא יסתה, אז הוא יקבל כבר סתירה ממי שצריך.
איתן, אין הבדל במצע הכלכלי, בליבה של המצע הכלכלי, עזוב שוליים, ב-90% מהמפלגות בישראל.
זאת אומרת, עד שמרץ לא יגיעו ל-30 מנדטים, אנחנו לא נראה פה שינוי.
עזוב את המפלגות קיצון.
אנחנו לא נראה את הבורסה מגיבה.
ליכוד, כחול לבן, יש עתיד, ימינה, שמאלה, אין שמאלה. תקווה חדשה. כולם, המצע שלהם הכלכלי הוא פחות או יותר אותו דבר. בניואנסים כאלה ואחרים, אין פה אף אחד שבא ואומר, כמו למשל מרץ, זהו, מעכשיו אנחנו גם החרדים, כן? שס והגודה וזה.
אז בוא אני אתגר אותך בכל זאת. מספר כלכלנים, ביניהם אופר קליין מקבוצת הראל, ואחרים באים ואומרים, הבחירות הללו יגרמו לעלייה יותר מהירה של הריבית ממה שהייתה לו הכל היה נמשך כרגיל ולא היו בחירות. מדוע? כי אנחנו נכנסים לממשלת מעבר. ממשלת מעבר לא תוכל לסייע במונחים פיסקליים, במונחים של תמיכות, במונחים של תקציב לעזור למשק. כל הטיפול במשק בעצם עובר עכשיו
בבנק ישראל.
במונית לאמיר ירון בבנק ישראל, נגיד נכון. בנק ישראל. והכלי הכמעט יחידי שיש לו, חוץ מלהדפיס כספים ולקנות אגחים, שהוא הפסיק לעשות את הדברים האלה, כי אין צורך כרגע, זה לקבוע את הריבית. לכן הוא השתמש בכלי הזה, והריבית קפויה בעצם לעלות. דהיינו, ההחלטה של שום על הבחירות, שוות ערך לעליית ריבית בהסתברות כזאת או אחרת, נוספת של, לא יודע, מה 4%, 0.5% על פני השנה הקרובה. אבל הבורסה לא קנתה את התזה הזאת, כי אחרת היינו רואים תגובה.
אני חושב שהבורסה מסתכלת קודם כל מה קורה בריבית בארצות הברית. זה מה שיקבע. נקודה. עכשיו, פה אם נגיד ירון יחליט יותר כלכל, להקל עם כלכלת בחירות, להתנגד לכלכלת בחירות, בסדר, אתה יודע, בוא נראה מה יהיה. אבל בסופו של דבר, הבורסה, קודם כל הבורסה כבר הגיבה בצורה מאוד חדה, בטח לעליות הריבית, תסתכל על שוק איגרות החוב, שוק איגרות החוב מרק לפני פחות מחמישה חודשים היינו בצועות אפס באיגרות החוב, היום כבר יש לך צועות איגרות חוב סופר מעניינות, חברות חזקות עם צועות של 7% ו-8%, כן, לא ל-30 שנה, ל-3 ו-4 שנים. כלומר, שוק איגרות החוב כבר הגיב בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, עוד לפני שכל הדברים האלה כבר קרו. כלומר, רק שבשיחות על זה, הם כבר הגיבו. רק אני אתן לך דוגמה.
אז בעצם מה שאתה אומר, שככל שהייתה הפרעה מהבחירות, היא כבר נבלעת בהפרעה יותר גדולה שהתרחשה בגלל האירועים העולמיים.
רק אני אתן לך דוגמה. אתה יודע כמה מי שהשקיעו באגרות חוב ארוכות של מדינת ישראל הפסידו מתחילת שנה?
כמה?
20%.
כן.
מדדי המניות הגדולים, ה-S&P 500 ירדו 15%. כלומר, התגובה בשוק האג"ח, שהוא הברומטר של הריבית, כבר נעשתה.
בעצם יש לך פה פיל שמשתולל בחנות שלנו, וזה שעל הפיל התיישב עכשיו איזה אכברונצ'יק בדמות של הבחירות,
נכון.
לא משנה ולא משפיע, ולא בא לידי חשבון בתמונה כן. הגדולה.
לא, צריך גם לזכור שממשלות פה, כל הממשלות האחרונות שסיימו את חייהם בטרם עת, אחרי חצי שנה או אחרי שנה, בכלל לא היה קשור לנושאים כלכליים.
נכון.
לא יוקר מחיה, לא אפילו לא קורונה, לא דברים שאנחנו נוגעים בהם, לא אינפלציה, לא שום דבר מהדברים.
נגיד לך עוד משהו, איתן, תסתכל על חברות הנדלן. אמרנו, הנה, תהיה ממשלה, תוריד את מחירי הנדלן. כנראה שזה לא הולך לקרות, בטח לא בתקופת הבחירות האלה.
כן.
מה רע להם? הם ימשיכו למכור דירות, הרווחים שלהם רק יעלו, ובמקרה לפני שירדתי לאולפן, מדד הנדלן עולה כמעט 3% היום כשהבורסה יורדת 1%.
כי זה אומר שהציבור שמשקיע בנדלן מאוד מאמין בממשלות ישראל, והוא מאמין שהם לא יעשו
שום דבר כדי להוריד את
המחירים.
בדיוק.
יפה. אסא ששון, תודה רבה.
בבקשה.
עם המסר המדכא הזה אנחנו נשחרר אותך.
ביי.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
עד כאן ממשלת ישראל, לשבוע הזה סמי פרק, תודה רבה גם לך.
בשבוע הבא יהיה לנו ראש ממשלה חדש, אנחנו נעסוק גם בו.
כן.
מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. תודה למאיה בניסן ושני אבירם שעורכות אותנו. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא, כרגיל.
סוף שבוע רגוע.
לכולם.